שזה הנושא המרכזי של השיעור שלנו. נעשה ככה שתי שיעורי פתיחה, זה מה שנספיק בזמן הזה. ואנחנו בשיעורים הנפש של אדם אנחנו עושים ככה ציר מרכזי של נושא, ואת הנושא אנחנו מבררים ממקורות שונים. חלק מהעניין זה גם להיפגש עם מקורות שונים בעולם האמונה, אבל תמיד יהיה ציר אחד מרכזי שאנחנו הולכים ובונים לאורו את הנושא, כן? עד שאנחנו ככה מסיימים קומה של נושא ועוברים לנושא הבא. אז אנחנו נעבוד עם דפים. כל פעם אתן לכם את הדפים של השלב הבא. כן. זה המערל, זה השיעור השני. בסדר? זה אמור להיות מחר. הבנתי שמחר לא יהיה, אז נראה. בסדר, אז בשיעור הזה אנחנו עובדים עם דפים, בשיעור השני עובדים עם הספרים. כן, שיעור של היום זה שיעור בנפש האדם, שכמו שאמרתי, הוא לא עם ספר ספציפי, עם הרבה ספרים. ולכן אנחנו נעבוד עם דפים, וכל פעם נלך בין מקורות שונים, ולאט לאט נבנה את הנושא. בסדר? זה השיעור של יום שני. רבי אליעזר אומר, זה ככה סתם, עדיין איזו הקדמה כזאת, כללית, אז עשינו את זה בשני השיעורים. אבל בדרך כלל השיעור יום שני זה כמו עכשיו, אנחנו נעבוד עם דפים, כן, ונבנה את הנושא כל פעם ממקור למקור. זה ביום שני. וביום שלישי אנחנו נלמד מהר"ל נצח ישראל עם ספרים. היום במקרה זה יוצא שזה גם ביום שני, בשיעור של יום שני אנחנו נלמד מהר"ל, אבל לא בגלל שזה המהר"ל שאנחנו לומדים בדרך כלל, אלא מהר"ל מספר אחר. הפסקה שאיתה אנחנו פותחים את הלימוד בנפש האדם, אז לקחנו אותה מהמהר"ל בספר אחר, ספר שנקרא תפארת ישראל. אנחנו נלמד מספר נצח ישראל, זה מספר תפארת ישראל. אז נגיד ככה כמה מילים קצרות על המהר"ל, ופעם בא גם בשיעור על המהר"ל עצמו, אני אספר לכם על הספרים של המהר"ל. המהר"ל היה, אנחנו באים להגדיר אותו, כן, קודש קודשים. חי בדרך לפני 500 שנה, היה באמת מקובל אלוקי. הסיפור הכי ידוע על המהר"ל, סיפור עם הגולם, נכון? שהוא ברא גולם, שיש את כל ספרי הקומיקס, כן? שספרים על המהר"ל עם הגולם. זה החלק הפיקנטי, אבל הכי פחות עמוק בחיים של המהר"ל. המהר"ל עשה דברים הרבה יותר עמוקים מברוא גולם. מרוא גולם, זה רק מראה לנו איזה גדלות הוא היה בעולם הקבלה. אבל באמת העמקות שלו הייתה לא בקבלה מעשית, אלא בקבלה העיונית, כן? במה שהוא הצמיח בעולם האמונה שאין לו אח ורע. בהיקף ובעומק שהמהר"ל כתב, קשה למצוא בעולם האמונה. אנחנו מכירים הרבה ספרי אמונה גדולים ועמוקים, ובדרך כלל כל אחד מגדולי ישראל יש לו איזה ספר אמונה ככה מרכזי. הרמב״ם כתב את המורה נבוכים, רבי יהודה לוי כתב את הכוזרים, הרמח"ל כתב כמה ספרים. המהר"ל כתב סדרה אדירה של ספרים, סדרה אדירה של ספרים באמונה. כן? יש לנו הרבה ראשונים שכתבו בהלכה ובפירוש לגמרא, אבל המהר"ל כתב סדרה שלמה של ספרים באמונה, שבכל נושא אצלו זה ספר. מצד אחד, המרחב העצום של המהר"ל, אנחנו מדברים כמובן באופן כזה שכדי לכתוב, ידע בעל פה את כל התורה שבעל פה כולם, כל השפע שהוא כתב, זה בלי, היום רבנים לא צריכים להיות כאלה, יש מחשב, אתה יכול למצוא כל מקור שאתה רוצה. המהר"ל, כל נושא שהוא כותב, נניח הספר שהוא כותב, הספר הזה שנקרא תפארת ישראל, שממנו נלמד עוד מעט, ספר שעוסק בתורה. אבל עוסק בתורה בכל הרבדים שלה, מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה עשרת הדיברות, והכל על פי מדרשי חז"ל שהוא לוקח אותם מכל תורה שבעל פה, מהגמרות ובבלי וירושלמי והזוהר הקדוש ומדרשי חז"ל בכל מקום. וזה לא רק המרחב, זה בעיקר העומק. המהר"ל, העומק שלו, אנחנו נראה את זה בשיעור השני, שהוא לוקח נושא, הוא הולך איתו בכזאת עמקות, במיוחד מתוך ההרצה שלו לדברי חז"ל, הוא מעמיק מאוד מאוד בדברי חז"ל. והדבר הנוסף זה השיטתיות. הייתה לו שיטתיות רוחנית עצומה. הוא היה מדען, המהר"ל. הוא היה מדען בעל שם, בעל שם. כן? פעם קראתי שיש כוכב שקרוי על שמו. כן? כוכב שהוא גילה. כן? יש מדען מגלה כוכב, יש כוכב שקרוי על שמו. כן? בגלקסיה, אי שם. כוכב המהר"ל. אז הוא היה מדען, אבל את השיטתיות של עולם המדע, הוא גם, רואים שהביא את זה לעולם האמונה שלו. הכל מאוד שיטתי. העולם הרוחני מסודר, מובנה, לכל דבר יש המון חוקיות רוחנית בעולם, אז צריך ללמוד אותה. אנחנו נלמד את החוקיות הרוחנית של העולם, נוכל לפענח איך העולם הזה עובד, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה את סתרי העולם ואת הצורה שבה נכון לפעול בתוכו. להבדיל כמו שזה בעולם הגשמי. כדי לפעול בעולם הגשמי, האדם מפעיל את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו כדי לגלות את החוקיות שבה העולם עובד. ככל שנגלה יותר חוקים שדרכם העולם עובד, ככה נוכל לפעול בעולם בצורה מיטבית יותר, נכון? נוכל, כן, גילינו את כוח המשיכה ואת כוח הכבידה ואת כוח, לאט לאט נוכל לנצל את זה ולברור דברים חדשים ולגלות את היכולת שלנו לפעול ולייצר ולהצמיח דברים חדשים בתוך המציאות. המהר"ל את אותה שיטתיות מביא לעולם הרוחני והולך על פי חז"ל, כל דבר מתאים, מתחיל במדרשים של חז"ל ומפענח את החוקיות הרוחנית במציאות. כן? הכל על פי חז"ל. הבעיה במרכאות בדברי חז"ל שהם כתובים לא בצורה מסודרת. אין ספר של חז"ל על נושא, על נושא, על נושא. זה מה שהמהר"ל עשה. פשוט לקח מכל דברי חז"ל וסידר לנו את הדברים. ממש עשה לנו סדר מופלא בעולם האמונה. ובכל נושא, גם הסדר והשיטתיות וגם העמקות מייצרים פה יצירה באמת מיוחדת במינה בעולם האמונה. היה מוארץ, גם דבר נדיר, שהיה מוארץ על ידי כל קהילת ישראל, כן, גם אחר כך מה שהתפתח, הליטאים והחסידים, הערצה אדירה למהר"ל, כן, גם החסידים מאוד מאוד מעריכים ולומדים בספרה, וגם הליטאים, שזה דבר כשעצמו דבר נדיר. טוב, בסדר, אז עד כאן ככה הקדמה קצרה. אנחנו נראה היום מתוך ספר שנקרא תפארת ישראל, פרק א' של תפארת ישראל, ודרכו נעשה את הכניסה שלנו פנימה לסוגיית נפש האדם. בסדר, חילקנו בפסקאות, שיהיה לנו יותר קל. אתם תראו שבהתחלה הלשון שלו היא קצת כזאת, ימי הביניימית כזאת, היא קצת מסורבלת. אנחנו תמיד משתדלים לקרוא את הפסקה ואז להגיד אותה בעברית שלנו, מה קראנו, מה קודם כל בפשטות, אחר כך לנסות להעמיק מה עומק כוונו. תורה. תורה, כן. קצת תורה. אוקיי. א', המיוחד שבאדם ישראל ועמי. הנבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו, כולם הם פועלים בעולם. רגע, אתם נמצאות, כי אנחנו בדו צדדי. אז אנחנו כן, איפה שכתוב נפש האדם. בסדר? הנבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו, כולם הם פועלים בעולם אשר נבראו בו. כל אחד לפי מעלתו וחשיבותו, גודל פעולתו. הנה השמיים וכל צבא השמיים. כולם פועלים, מסבבים הרקיע ופועלים בתחתונים, כמו שבראם השם יתברך וסידר אותם. וכן התחתונים כולם פועלים. הארץ היא שפועלת ומוציאה צמחה, וכל אשר יוצא מן הארץ היא פועלת. וכן המים פועלים, מרווים ומצמיחים האדמה, והרוח גם כן מגדל הכל כמו שהוא ידוע. וכן האש כמו החמה, מחמם ומגדל הכל, וכן כל בעלי החיים וכל המינים שבעולם. לא לתוהו בראם, לתוהו זה לריק, לבטלה, הם לא נבראו לבטלה, רק נאמר להם, פרו ורבו, מילאו את הארץ, עד שאין אחד בטל, והכל פועלים בעולם אשר נבראו בו. פסקה א', מה אומר פה המהר"ל? תעזרו לי להגיד את זה במילים שלנו. מה הכלל? הוא נותן לנו פה כלל על המבט, מבט ראשוני על העולם. מה הכלל הזה אומר? אתה שומע?
יש סדר.
יש סדר, נכון. כל הנבראים הם במקומם, ומה עוד? נכון, לכל דבר יש תפקיד. נכון, כל דבר, איך הוא אומר את זה בלשונו? כולם פועלים בעולם שנבראו בו. כל אחד לפי מעלתו וחשיבותו. ברור שהחשיבות של השמש, מה שהיא פועלת ומעניקה לעולם, זה הרבה יותר גדול מאשר, לא יודע, סוג מסוים של, צמחים או, של בעל חיים. אבל עדיין אין, בעולם דבר שנברא לתוהו. בלי איזשהו תכונה ופעולה שהוא פועל בעולם. כן, הם פועלים בעולם. כל אחד לפי מעלתו ופעולתו. אז הוא נותן דוגמאות, הארץ, מצמיחה, והמים, מרווים, מקררים, הרוח מגדלת ומניעה את הזרעים ועוזרת לפעולת השמיכה, עננים וכו', האש מחממת, בעלי החיים, כל אחד יש לו פעולה שהוא פועל, הכל פועלים, אין אחד מהם בטל. טוב, זה פסקה הראשון. אנחנו נראה פה שלאט לאט בונה את זה, זאת אומרת, הדברים פשוטים בהתחלה, אבל לאט לאט נראה שהדברים הפשוטים הם לאט לאט מובילים לדברים עמוקים. תובנה ראשונה פשוטה, אתה מסתכל על העולם ואתה רואה עולם עם המון המון יצורים, אבל הם לא נבראו לריק. כל יצור יש לו את הפעולה שהוא פועל ועושה ותורם למציאות. ב' וכל פעולה היא מתייחסת אל הפועל. בסדר? כל פעולה מתייחסת אל הפועל. בואו ננסה להבין, מה הכוונה? כי החמימות, אשר הוא פעולת האש, מתייחס אליו. וכן הקרירות, מתייחס אל המים אשר הם פועלים הקרירות. וכן בכל הדברים, מתייחס את הפעולה אל הפועל. ותובנה נוספת, שהיא גם לכאורה די פשוטה, אבל שוב, עוד מעט נראה למה מהר"ל מוביל אותנו צעד אחרי צעד, שיש קשר בין הפעולה לבין הפועל. פועל הפעולה, יש לו איזושהי תכונה, ואותה תכונה הוא מוציא אל הפועל בפעולתו. זאת אומרת, ברור שהתכונה הפנימית שיש בדבר היא הפעולה שהדבר הזה יפעל בעולם. למשל, האש יש לה תכונה הפנימית של חום, והחום, שהוא תכונת האש, כשהוא יוצא אל הפועל כלפי העולם, מעניק לעולם חמימות, כן, מחמם את המציאות. אז אני יכול אחר כך לעזר בזה, לבישול, לחשמל וכן הלאה. כן, לחימום בבית וכו'. אז הפעולה שהדבר מעניק היא לא חיתונית לו, היא ביטוי שלו. יש לדבר הזה תכונה מסוימת, ואת התכונה הזאת, אותה הוא מעניק למרחב המציאות. זה נקרא שהפעולה מתייחסת אל הפועל. כן? הפעולה מתייחסת אל הפועל. זה אומר, הדבר, כל דבר שמדברים עליו בעולם, יש לו תכונה מסוימת. זה נקרא הפועל, כן? יש לו, הפועל הזה, זה יכול להיות האש, זה יכול להיות המים, זה יכול להיות בעלי החיים, יש להם איזושהי תכונה. והם עושים איזושהי פעולה בעולם. משפיעים איזושהי השפעה בעולם. וההשפעה והפעולה שהם עושים הם ביטוי של התכונה שיש בהם. כן? זאת אומרת, אם יש תכונה במים של קרירות ושל נזילות, התכונה של המים, אחר כך המים באים ומעניקים את התכונה הזאת למציאות. הפעולה מתייחסת אל הפועל. דברים פשוטים עד עכשיו, כאילו התבוננות, כאילו העולם הזה מסודר, יש בו הרבה יצורים, כל אחד עם תכונה אחרת. וכל אחד את התכונה שלו פועל בתוך המציאות. טוב, מה, באנו לשיעור ביולוגיה, שיעור, כן, שיעור במדע? לא, אתם תראו, עכשיו שהמהר"ל עכשיו מוליך את זה להתבוננות האמונית שהיא עכשיו מתחילה. אבל, עוד מעט נראה למה הוא התחיל מלמטה. ומעטה, האדם אשר הוא נבדל מכל שאר בעלי החיים, מצד הנפש, שאין נפשו נפש בהמית, רק נפשו נפש שכלית. לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים, שאין נפשם רק טבעית. רק אצל המהר"ל זה כמו אלא. אין נפשם אלא טבעית. מחויב שיהיה לו פעולות מתייחסות אל נפשו השכלית האלוקית. ויהיו לו פעולות שכליות אלוקיות. שכבר אמרנו, כי כל פעולה צריך שתהיה מתייחסת אל הפועל. טוב, אז תראו עכשיו, אנחנו הגענו אל האדם. הכללים האלה שראינו על העולם צריכים להיות גם נכונים על, על האדם. האדם הוא חלק מהעולם, הוא חלק מהבריאה. וכיוון שאדם, נפשו היא, בלשון המהר"ל, נפש שכלית, ולא נפש בהמית. שכלית במובן של המהר"ל זה לא, זה הכוונה רוחנית, כן? יש לו מעלה רוחנית. יש לו איזה תוספת, יש לו איזה מדרגה מיוחדת. נפשו נפש שכלית ולא נפש בהמית. וזה כל אדם רואה במבט ישר, שהאדם הוא לא יצור שהוא בהמה עם תוספת יכולות, אלא יש לו איזה מעלה יתרה, מעלה פנימית יתרה. אז אם כן, לפי הכלל שאמרנו, כשיש תכונה ייחודית, גם התכונה הזאת לא נבראה לטוב. חייבת שיהיה לה יכולת ביטוי בעולם. אחרת היא נבראה סתם. הרי בעולם הזה כל דבר יש לו תכונה, ויש את הדרך שבה התכונה הזאת יוצאת אל הפועל. והאדם הוא שונה מבעלי החיים, יש לו נפש אחרת, יש לו תכונה מיוחדת. במה התכונה המיוחדת של האדם יוצאת אל הפועל? שהרי אם זה כמו בעלי החיים, אז זה לא מוציא לפועל את תכונתו האדמית. אמרנו, יש לו תכונה אדמית מיוחדת. והכלל אומר שלכל דבר שיש לו תכונה מיוחדת, יש לו גם פעולה שמוציאה אל הפועל את התכונה, נכון? התכונה הזאת לא נמצאת סתם. תן לזה דוגמה, כן? אם האדם יש לו, אדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מכישרון מוזיקה. הכישרון הזה הוא תכונה. הקדוש ברוך הוא ברא ביחד עם הכישרון מוזיקה גם דרכים איך להוציא אותו לפועל. שירה, נגינה, תווים, המון המון דרכים איך להוציא לפועל את כישרון המוזיקה. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו כישרון מוזיקה, בלי יכולת להוציא אותו לפועל. לא יודעים לשיר, לא יודעים לנגן. אז הכישרון הזה היה סתם בזבוז, נכון? זה יצירה מבוזבזת, אין לו שום טעם וריח. אין טעם בתכונה אם אין יכולת להוציא אותה אל הפועל. אז אומר המהר"ל, אנחנו למדים שככה העולם הזה מתנהל. כל תכונה יש לה את ההוצאה אל הפועל שלה. ההוצאה אל הפועל היא מבטאת את הדבר כלפי חוץ. והאדם, יש לו תכונה מיוחדת. הוא לא יצור בעל מעלה מיוחדת. אז יצור בעל מעלה מיוחדת חייבת להיות לו דרך להוציא לפועל את תכונתו. המיוחדת. אבל הוא גם עושה דברים כמו בעלי חיים. הוא אוכל, הוא שותה, הוא מגן על עצמו מאויבים, הוא אוגר מזון, הוא... רגע, אבל את כל זה גם עושים מי? עושים בעלי החיים. אז זה מוציא לפועל, זה לא מוציא לפועל את תכונת האדם. כי זה גם בעלי החיים עושים. אז אם יש אדם שכל מה שהוא עושה, כל הזמן, זה להוציא אל הפועל רק את הקומה הזאת של חול, לשתות, אגור מזון, להגן על עצמו מפני אויבים, למצוא לעצמו מקום לגור. הרי שמה? כל זה לא מוציא לפועל את מה? את האדם שבו. כי זה גם קומת בעלי החיים כוללת בתוכה. וואה, דבר מאוד מאוד מסובך. זה אומר שיכול להיות אדם שהוא מה הוא? הוא בכלל לא מוציא לפועל את האדם שבו. הוא חי חיים שלמים, 120 שנה. אוכל, שותה, גר בו, הוא דואג לעצמו למקום לגור, כל מה שבעלי חיים עושים, אבל כל זה זה לא תכונת האדם. שהרי תכונה הזאת נמצאת גם בבעלי חיים. ומוסכם, אומר המהר"ל, שהאדם היא מעלתו יתרה, אבל אם מעלתו יתרה, חייבת להיות הוצאה לפועל של המעלה הזאת. הוצאה לפועל שמוציאה לפועל את תכונתו. אחרת מה היא? היא לא יוצאת אל הפועל? נבראה על הריק? כן. למה מה? מי לא יכול לצאת? מי? זאת אומרת, כמו הגבלות הלכתיות כאילו שלא מאפשרות לי להוציא לפועל כישרון מסוים. זה שאלה, את אומרת דוגמה, אחד מההגבלות שאת אומרת זה יכול להיות בתחום הזה שההלכה שמונעת ממישהי להוציא לפועל תחום מסוים של כישרון. זה יכול להיות עוד הגבלות רבות.
כן, זה לא רק
נכון? זה יכול להיות... אז כיוון שאנחנו גם מאמינים בהשגחה פרטית, וגם מאמינים בזה שמי שעוזר לנו לדייק את ההוצאה לפועל שלה, שקצת נקדים אותה מאוחר, אבל מי שעוזר לנו הוא לדייק את ההוצאה לפועל של עצמנו, זה הקדוש ברוך הוא שברא אותנו, והתורה שהיא דבר השם אלינו, אז אנחנו מבינים שכשהתורה אומרת לנו איך להוציא לפועל את כישרונותינו, היא עוזרת לנו לדייק את עצמנו ולא מונעת מאיתנו לצאת אל הפועל. שהרי, כן, דוגמה קיצונית, כן, שהתורה אומרת, כן, שבן צריך להתחתן עם בת ולא אחרת. אז זה גם חסימה כביכול, נכון? חוסמים אותנו מלעשות מה שאולי מישהו היה רוצה. זו חסימה שהיא באה לדייק אותנו, נכון? אבל יש חסימות... זה נכון, להוציא אותו לפועל נכון, אבל איך להוציא אותו לפועל? יש המון המון דרכים. וחלקם נכונות מדויקות, וחלקם לא נכונות מדויקות. אז יש בו מסע גדול מאוד לדעת איך להוציא לפועל כישרון, וכן, כן, נקודת המוצא היא שהקדוש ברוך הוא נתן לי אותו. עכשיו, מה הדרך הנכונה? אז זה כבר דרך שלמה של התבוננות ומסע, ואני מבינה שבדבר הזה התורה היא באה לעזור לי, ולא לעזור לי לדייק את זה, שזה יהיה מדויק ואמיתי וטהור, ולא יצא לפועל בצורה לא טובה. טוב, קצת הקדמנו, ועוד לא הגענו לתורה בכלל. אז אני עושה חזור, בסדר? אז המהר"ל אומר, רגע. יש לנו פה עכשיו, אנחנו מתחילים להתבונן על העולם. בואו קצת נרחיב את ההתבוננות שהמהר"ל לוקח אותנו אליה. ונראה שבאמת המהר"ל מצביע פה על זה שלכל דבר יש תכונה. תכונה, נכון? והתכונה הזאת יוצאת אל הפועל. בואו נחדד את זה קצת. אנחנו כולנו, כן, חלקנו, שיחקנו חי צומח דומה, נכון? וכבר בתור ילדים התחלנו להתבונן על העולם ולראות שבעולם יש כל מיני רמות של בריאה. כשאנחנו מדברים על ההבדל בין צומח לדומה, אז ההבדל הוא בכוח הצמיחה, נכון? כוח הצמיחה. הצומח יש לו תכונה של צמיחה שאין בה דומה, נכון? הצומח יש בו גם את קומת הדומם. קומת הדומם עניינה עצם החפץ, עצם המסה, נכון? דבר שהוא בעל מסה, אנחנו נקרא לו דומם. הוא לא פועל תכונה של צמיחה ולא פועל תכונה של חיים, הוא דומם. הצומח מכיל בתוכו את תכונת הדומם, נכון? אבל היא לא העיקר שלו. העיקר שבו זה התכונה שלו כצומח. הוא כולל בתוכו את התכונה המקדמית, הפרימיטיבית, הפשוטה יותר של הדומם, אבל העיקר שבו זה תכונת הצומח. איפה אני יודע שזה העיקר שבו? מאיפה אני יודע שבצומח, עיקר התכונה שלו זה הצומח ולא הדומם?
זה מה שהפכות הלא
להיות. זה היתרון שלו. אבל אולי זה יתרון שהוא גם יכול לוותר עליו. כאילו זה תוספת כזה, נחמד כזה. הוא יהיה דרגה מתחת? מה יקרה לצומח שיפסיק לצמוח? הוא גם לא יהיה דומם. בסדר, זה יותר חזק מזה. אז זה לא רק שהוא ירד קומה, הוא לא יהיה. בלי הצומח שבו, היתרון שבו זה כל המהות שלו. זה צובע את כולו. הוא לא דומם עם תוספת. בסדר? הוא לא דומם עם תוספת, לקחת לו את הצמיחה, הוא יחזור להיות דומם. לא, הוא צומח מכף רגל ועד ראש, הוא צומח. לאט, נרק רגע, לאט. הוא לא מת, אבל העיקר חסר מהספר, כן? זה בדיוק אומר, אבל לאט לאט רוצה... נכון, וזה עדה... כביכול, כן. זה מה שחזר קוראים רשעים... נכון, פיזית הוא לא מת, נכון. וזה האדם הוא שונה. אבל על זה חזר אומרים רשעים בחייהם קרואים מתים. בסדר? אוקיי. אז... כאן כשאנחנו עולים לקומת החי, גם החי כולל בתוכו את תכונת הצמיחה, נכון? החי כולל בתוכו את תכונת הצומח. הוא גם גדל, כמו שהצומח גדל. וגם כמו שהצומח צריך להזין אותו, יש לו מזון שמזינים אותו, וככה הוא מעכל לתוכו את המזון והוא צומח, גם החי. אבל החי יש לו חיים, יש לו חולות חדשות, כן? יש לו חיים, יש לו עצמאות, יש לו תזוזה, יש לו... כן, הולדה, עוד הרבה תכונות חדשות שיש לחי, וצובעות אותו במדרגה חדשה, בתכונה חדשה, והיא מהותו. יגיד מישהו טוב, אבל, אבל, אבל הוא גם צומח, אז, אז זה בסדר, אז כן, ייקח משל לדבר. כן, משל, אתם מאוד תשמעו את זה, אני ככה, יש משלים שחוזרים. אז אני, אנחנו נראה איזה כלב כזה, שרק שוכב במיטה בפינה של החדר, ולא זז. אבל מה הוא צומח? אפשר להשקוט אותו, נותנים לו מים, נותנים לו מדי פעם מזון, והכלב הזה הולך וצומח. אז אולי, בסדר, לא בדיוק מסעת נפשו של... אבל יש הרבה הורים שישמחו, ילדים שמנדנים להורים שלהם, יכולים לקנות להם כלב. אז אתה קונה להם כלב כזה, שם אותו בפינה, וכמו קקטוס כזה, הוא פשוט גדל, ולא עושה בלגן, ואין דבר, אין כלב קקטוס. אם הוא לא יהיה חי, הוא לא יהיה. באיזשהו שלב הוא לא יהיה מיידית. הוא עוד ימשיך לחיות קצת, כן? אבל זה כבר לא מדרגת החי. הוא חולה. הוא לא יכול להיות צומח שאיבד מדרגת החי שבו, למרות שפיזית וטכנית, איזה כלב חולה כזה שרק שוכב כל הזמן, לא, זה זמני, כמה זמן לזה, מה זה ייקח, אבל הוא איבד את קומת החי שבו. כל קומה יש לה דרך איך היא יוצאת אל הפועל. והדרך הזאת היא מוציאה לפועל את התכונה שלה. עכשיו, תמינו שהמהר"ל לוקח את זה לא בשביל להישאר בקומה הזאת של להתבונן במעשה השם, אלא לדגור אותנו בקומת האדם. כי גם קומת האדם, נמשיך את זה הלאה ונבין כן, קומת האדם ודאי שהיא כוללת את הדומם ואת הצומח ואת החי. אבל כל הקומות האלו הן הקומות הפרימיטיביות שבאדם. הקומות שהן לא קומת האדם שיוצאת אליו. רגע, זה קומת האדם יוצאת אל הפועל. אומר המל, חייב להיות, חייבת להיות דרך, או חייבת להיות שיטה, שמוציאה אל הפועל את קומת האדם. כן? אחרת, מה? האדם שהוא נזר הבריאה, הוא לא נברא עם מה שיוציא אותו אל הפועל. אין לו קומה שתוציא אל הפועל את האדמיות שבו, הדבר הזה לא ייתכן. סוגריים, אתם רואות עכשיו את המהר"ל? זה המהר"ל. הוא היה יכול להתחיל להגיד לו מההתחלה, התורה מוציאה לפועל את האדם, כן, ישר להתחיל כך, לא. בואו נתחיל להתבונן במציאות. ונראה שהמציאות הזאת יש לה סדר, ויש לה שיטתיות. וכשנתבונן ככה, זה יבער לנו מעצמנו, מה מוציא לפועל את הרוחניות שבאדם, את הקומה האלוקית שבאדם, את הקומה המיוחדת של האדם. חייב להיות משהו. אחרת מה, האדם יחיה רק את הקומות הפרימיטיביות שלו, יחיה כמו בעל חיים בעצם. הוא עוד לא התחיל להוציא לפועל את החיים שלו. כל קומת האדם של הקבורה שם בפנים. זה דבר מזעזע. כי המהר"ל מוביל אותנו מלמטה, זה פתאום, זה הופך להיות דבר קיומי כאילו. זה ממש התבוננות ישרה. צריכה משהו ממש לדגדג, להכאיב, לדגור. איפה האדם מוציא לפה את קומתו המיוחדת? מה? יש כאלה שהם לא?
יכולים.
יכולים להוציא לפה את קומת האדם? למה? למה? אנשים מה? לא שומע. טוב, אדם סיעוד, כל עוד לא למדנו מהי. טוב, לא רוצים סוף. זה בדיוק, אז פה אנחנו מגיעים לדבר, ככל שקומה היא יותר מפותחת, ההוצאה לפועל שלה היא יותר מורכבת. יותר מורכבת. אין ספק שלהיות שולחן יותר קל מלהיות עציץ. עציץ צריך, ישקו אותו וצריך שמש. ככל שתכונה יותר עדינה, יותר מפותחת, אבל גם תנאי המחיה שלה הופכים להיות יותר מורכבים. ולהיות בעל חיים זה עוד יותר מורכב מלהיות עציץ. ולהיות אדם זה עוד יותר מורכב. כי האדם גם צריך לברר את קומת האדם שבו, אחרת הוא עלול לפסס אותו. וזה לא מצאנו אצל קומות נמוכות יותר. אדם יכול לפוסס את קומת האדם שלו. שולחן ודאי שלא יכול, עציץ גם בדרך כלל לא. אולי בעלי חיים זה מתחיל, אבל האדם יכול לטעות הוא בגדול. ולכן, אם אחרת לא היינו צריכים ללמוד את זה, אם אנחנו היינו, קומת האדם שבנו הייתה זורמת בנו, כמו שהקוף זורמת הקופיות שלו, לא היינו צריכים ללמוד עליה. אף קוף לא צריך לעשות לו שנת מדרשה על איך להיות קוף. אבל אדם כן צריך. בסדר? ועדיין אותה חוקיות היא פועלת גם כאן. שאותה תכונה אדמית, שהיא הרבה יותר איכותית, הרבה יותר יקרה מכל התכונות שתחתיה, היא צריכה יציאה לפועל. היא צריכה מערכת שלמה שתוציא אותה לפועל, אחרת חסר מהספר. הכל כאילו, יש פה אדם ללא אדם. זה דבר חיי חמור מאוד. נכון? אז זו השאלה שהמהר"ל פה רוצה להעמיד על שולחן דיוננו. כן? מה היא? מה? זה ספוילר כאילו? המהר"ל יגיד בסוף. כן. אבל זה מניעות שהיה יכול להגיד מההתחלה שזו ההגדרה של התורה. לא, הוא רוצה להוביל אותנו מלמטה. עוד מעט הוא יעשה לנו עוד סיבוב מעניין פה עד שהוא יגיע לתשובה הזאת. טוב, שאלה מצוינת. בפשטות הוא מדבר פה על האדם, כן, אנחנו לא ראינו פה שהוא מדבר על ישראל. אבל כן, בהמשך הספר, ואנחנו, כן, נגיד את זה פה כהערת סוגריים, ודאי שמי שבהקשר הזה מוציא לפועל את חומת האדם, זה עם ישראל. כשבהמשך, האדם יוכל, כן, זה בעצם, האדם הראשון, כן, כלל בתוכו את כל המדרגות האנושיות. לאחר מכן, אחרי חטא אדם הראשון וגלגוליו השונים, הקדוש ברוך הוא כביכול עשה חלוקה פנימית בתוך הדבר הזה שנקרא אדם, וחילק בין האומות שמייצגות את הצד החיצוני של האדם, ובין עם ישראל שמייצג את המהות של האדם. לעתיד לבוא, מהות האדם צריכה להתפרס חזרה על כל האומות. אבל מי שצריך להיות ראש החץ בגילוי קומת האדם זה עם ישראל. ולכן אנחנו מדברים על האדם, אבל באמת, בלמייסס של הדבר, קומת החיים שאנחנו מנסים לברר פה, עם ישראל צריך להיות. בסדר? טוב, בסדר? בואו נתקדם. עכשיו הוא רוצה לקחת אותנו עוד צעד בבירור הזה. אנחנו באות ג', נכון? או שלא הגענו? לא, 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 לא. הוא מפני, כן. אנחנו באמצע עוד ב'. באמצע עוד ב'. כן. התחלתי להגיד מה? השאלה היא, מהי אותה מערכת, כן? מוציאה אל הפועל את קומת האדם. כן? למה אני אומר מערכת? כי זה חייב להיות משהו שקשור לכל קומת החיים שלו. הקוף הוא קוף מכף רגל ועד ראש. זה לא שהוא צומח ובערב מתחשק לו להיות קוף ופתאום הוא יוצא מהציץ. נכון? הוא קוף. יש בו קומת חיים שלמה. זה מתבטא בכל מדרגת החיים שלו. אז חייבת להיות מערכת שלמה שמוציאה לפועל את קומת האדם בכל מרחב החיים שלו באופן שונה, מהותית, מקומות החיים שמתחתיו. בסדר? טוב שעזרנו שם. בסדר? יפה. אז אנחנו באות ב' באמצע. ומפני שתמצא אדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות. הנה, שימו לב, פה אנחנו רואים מה שהמהר"ל אומר, מה שקצת הגדלנו קודם. יש מכנה משותף בין האדם לבין בעלי החיים בהרבה רבדים. בהרבה מכנה, נכון? אנחנו עוסקים בהרבה דברים. גם אנחנו צריכים לעסוק ולמצוא אוכל ולמצוא מזון ולמצוא מקום למגורים והגנה מהאויבים. הרבה פעולות. ודבר זה בוודאי מצד הנפש החיוני שבאדם. החיוני הכוונה קומת בעלי החיים שבו, קומת החיוניות שבו, שדואגת למחיה. אשר בו משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים. אבל אי אפשר שלא יהיו לו פעולות גם כמתייחסות אל נפשו השכלית האלוקית. כי לא יגרע כוחו. נכון? לא ייתכן. לא יגרע כוחו. גם לא ייתכן שאין לו דרך לצאת אל הפועל. הוא נזר הבריאה, אז חייב להיות שהוא יכול לצאת אל הפועל. להוציא לפועל את תכונתו. עכשיו, לוקח אותנו לעוד סיבוב. עוד ניסיון. אולי אפשר לענות באופן כזה. בואו נראה. כי מה שהאדם הוא בנאי ונגר ועושה מלאכת האפייה והבישול וכיוצא בזה מתיקון הבגדים. שוודאי כי דברים אלו צריכים לו נפש השכלית. מי הוא ערב לי שהדבר הזה הוא מצד שלמות שבו? והרי ראוי הוא מחויב שיהיו לו פעולות אלוקיות שיפעל בעולם אשר בראו כפי מעלת נפשו האלוקית. ואולי כל הדברים האלה אשר זכרנו הם מצד חיסרון שבאדם. אז בתוך השאלה שהמהר"ל העלה לדיון, מה מוציא לפועל את המיוחדות שבאדם, את קומת האדם, מציע המהר"ל הצעה שהוא בא לדחות אותה, אבל הוא עדיין חשוב לו להציע אותה כי היא עוד יותר תחדד את הבירור. אולי מה שאדם הוא בנאי ונגר, אופה, מבשל, מתקן בגדים, ברור שהצורה שבה האדם דואג לקיומיות שבו היא ודאי שונה בכל היבט מאשר בעלי החיים. נכון, שגם אנחנו צריכים לדאוג לאוכל וגם הם צריכים לדאוג לאוכל, אבל הם אוכלים צורה פרימיטיבית, טורפים אחד את השני, או אוכלים את הירק, את השיחים ואת ואת הדשאים. האדם הוא עושה זה בצורה אחרת לגמרי. הצורה שבה הוא מתנהל בעולם הקיומי, בין אם זה באוכל, בין אם זה בתיקון הבגדים, כן, בין אם זה בדאגה לקורת גג, אז כן, גם בעלי החיים חפשים להם איזה מאורה לגור, אבל אתה משווה בכלל. ודאי שהאדם עם שכלו ועם תכונותיו, הצורה שבה הוא דואג לקיומיות הקיומית, היומיומית שלו, היא הרבה יותר מפותחת, היא הרבה יותר משוכללת. אז אולי זה קומת האדם, ככה הוא מוציא לפועל את קומתו. בעלי חיים, הם מוציאים לפועל את הקומה הקיומית בצורה פרימיטיבית, והאדם מוציא לפועל את הקומה הקיומית בצורה משוכללת. נכון, קודם כל כך אפשר היה לדחות בהחלט, כי זה אותו דבר רק באיכות אחרת. אבל המהר"ל רוצה בכוונה יותר לחדד את הבירור הזה. למה הוא אומר את זה? כי הרבה אנשים ככה חיים. הרבה אנשים בלי לשאול, רוב האנשים לא שואלים את עצמם את השאלה במה אנחנו מיוחדים מבעלי החיים. אבל בלי לשאול את עצמם את השאלה, זו התשובה שבדרך כלל הם נותנים. אנחנו שונים בזה שאנחנו לובשים בגדים, ואנחנו הולכים לעבודה עם לפטופ, ואנחנו שותים מים עם כוס, ולא מתכופפים לנו לשלולית ושותים שם איזה כמה לגימות. מה? נכון, אין ספק שהתשובה שאת אומרת היא תשובת העומק, והמהר"ל אולי גם יגיע אליה, שבסוף זה הבדל כמותי, זה לא הבדל איכותי. נכון? זה הבדל כמותי. נכון, אתה שותה יפה מכוס ככה מסרוכית, בעל חיים שותה מהשלולית. זה קומת, זה לא קומת חיים חדשה. זה לא איכות חדשה של קומת חיים. אבל בוא נניח רגע את התשובה הזאת, ונלך ונראה מה המהר"ל רוצה להגיד לנו. כי המהר"ל רוצה להגיד לו משהו עוד יותר מטלטל. בכוונה, הוא רוצה פה קצת לזעזע אותנו. עוד מעט אנחנו נראה, הוא מביא פה מדרש מאוד מאוד חזק בהקשר הזה. כל בני האדם? לא, למה? גם כל הקופים... לא, את כבר מחפשת משהו עוד יותר משוכלל. זה המהר"ל לא עוסק פה בסוגיה. זה סוגיה נוספת. מה הייחודיות הפרטית של כל נפש ונפש? אנחנו עוסקים פה בקומת האדם. נכון? דיברנו על... גם בין הקופים, כולם כביכול עושים אותו דבר. אבל בסדר. הם שונים מהצמחים. אנחנו שונים במה האדם שונה מבעלי החיים כאדם. כקומת האדם. יכול להיות שאחר כך יהיה גוונים בין אדם לאדם וכו', כן? אנחנו יודעים שיש וידובר מה שנקרא, אבל כרגע זה לא הדיון של המהר"ל. הדיון שלו זה בואו נבין איך יוצאת אל הפועל קומת האדם באשר הוא אדם מול הקומות האחרות. כן? אז הוא מציע הצעה, האדם הוא בנאי והוא נגר והוא מבשל, אז זה התכונות המיוחדות שלו. כך הוא יוצא לפועל בצורה מיוחדת. אומר המהר"ל, אני בכלל לא בטוח שזה מבטא את האיכות של האדם והיתרון שלו. אולי, הוא אומר פה אמירה שצריך לברר אותה, אולי כל הדברים האלה אשר זכרנו הם מצד החיסרון שבאדם. ייתכן שכשאנחנו נתבונן בקומת הקיומיות הזאת, ואנחנו כאילו מתפארים בזה שאנחנו עושים אותה בצורה יותר משוכללת מבעלי החיים, בכלל לא בטוח שיש שם יתרון של האדם מול בעלי החיים, אולי זה אפילו חיסרון. למה מתכוון המהר"ל אנחנו נבין רק כשהוא יביא לנו עוד מעט מדרש, והמדרש הזה ככה יסביר לנו מה המהר"ל מתכוון. אבל המהר"ל אומר, תשמעו, זה שאתם ככה רציניים ויודעים לבנות את החיים ולבנות קומות הקיום, כמו שאמרנו, בצורה יותר משוכללת ופותחת, בכלל לא בטוח זה יתרון של האדם. ואולי זה אפילו חיסרון. למה זה חיסרון? קומה הבאה. כן. נכון, זה כביכול ניסיון התשובה שהוא מעמיד בו, כן? הוא מעמיד את זה כדי לדחות את זה.
למה
לא, אבל מה הכוונה צריך? הכוונה היא, המהר"ל לא התחיל מהצורך שלי שחסר לי, אלא הוא אמר, יש פה התבוננות על העולם. בעולם שלנו, כשאני רואה כלב שמתנהג כמו קקטוס, אז אני מבין שהכלב הזה חולה. עכשיו, יכול להיות שהכלב הזה מבסוט. זה בכלל לא השאלה. יכול להיות שאין לו צורך כרגע לרוץ ולנבוח ולאכול בונז. אבל אני, כהגדרה, מגדיר את הכלב הזה כחולה. כי הוא לא מוציא לפועל את קומת הכלב שלו. אותו דבר אנחנו רואים כאן. כשאדם לא מוציא לפועל את קומת האדם שבו, האדם הזה הוא חסר, הוא חולה. כי קומת האדם שלו יוצאת על הפועל. האם הוא שם לב לזה? האם הוא מתבאס על זה? לא בטוח. האמת היא שבדרך כלל זה יוליך לשם. כי בדרך כלל שיש קומת חיים שהיא חולה, היא גם מרגישה את זה. היא גם לאט לאט מרגישה חסומה, היא מרגישה שמשהו שם לא יוצא אל הפועל. אבל המהר"ל לא התחיל מהמקום הזה. הוא לא התחיל את הבירור מהמקום הזה. הוא התחיל מהבירור, כמו שאמרנו, המדעי רוחני. לכל דבר בעולם יש מה שמוציא אותו אל הפועל. ממילא, שאלה, מה מוציא לפועל את קומת האדם? מה, לא, מה זה הוא בעצמו? אבל באיזה אופן קומת האדם שבו יוצאת אל הפועל? גם הכלב בעצמו יושב כמו קקטוס כן, וגדל. אבל קומת הכלב שבו לא גדלה ככה, לא יוצאת אל הפועל.
זהו, זה
אומר,
יש האדם יודע, למשל, שהוא
לא אמיץ,
שהוא
מוכשר בשביל מנהיגות. גם הפנתר אמיץ וגם הבבון שאחראי על קבוצת הבבונים, הוא אחלה מנהיג. בסדר? הווה אומר, עוד לא גילינו את קומת האדם. את קומת האדם צריך לגלות. איך היא יוצאת אל הפועל? בסדר?
אנחנו חושבים מה קורה באדם, או איך נוצאים פה
אדם? יותר איך היא יוצאת אל הפועל. זאת אומרת, המהר"ל כן אמר פה במשפט, שעוד אולי נרחיב בו במקורות הבאים, שקומת האדם מתבטאת בזה שהוא שכלי ולא בהמי. את הבירור הזה, מה זה שכלי ולא בהמי, נלמד בעזרת השם בשיעור הבא, במקור הבא, כן? שקומת האדם מיוחדת, אבל היא איכותית יותר, היא גדולה יותר, היא עמוקה יותר. אבל המהר"ל אומר, רגע, אבל במה היא יוצאת אל הפועל? כן? ממילא, הרבה פעמים כשנדע איך יוצאת על הפועל, גם נלמד הרבה יותר על התכונה פנימה. כי אם היינו, אני חוזר לכישרון של המוזיקה, כן? אם לא, רק כשאדם מתחיל לשיר ולנגן, הוא פתאום מבין מה יש בתוכו בפנים. נכון? אם היינו עכשיו מדברים עם בן אדם שמעולם לא שמע מוזיקה, שמע, יש בך כישרון שנקרא מוזיקה. אין המושג על מה אנחנו מדברים, זה הכל סינית. רק ההתחלה, אתה שר לו איזה שיר, איזה ניגון, וואו, הוא התחיל להבין מה זה מוזיקה, עכשיו אפשר לפתח את זה. ההוצאה אל הפועל הרבה פעמים מלמד אותנו בכלל מה נמצא בתוכנו. שיכול להיות שאם אדם לא ישיר כל חייו, הוא לא ידע שחסר לו, מעולם לא, כן? ילד שלא שרו לידו אף פעם, לא ניגנו לידו אף פעם. הוא לא ידע מה חסר לו, אבל ניגון נראה שאתה מנגן לו, פתאום, וואו, את זה פספסתי. היה בתוכי כל הזמן פספסתי. טוב. אז בואו נעבור למדרש, שהמהר"ל עובר אליו בעוד ג' כדי להוליך אותנו לקומה הבאה. הכותרות פה, דרך אגב, זה לא של המהר"ל עצמו, זה מי שהוציא את זה. ובסוף קידושין, פרק ב', כן, שוב, הולך המהר"ל לדברי חז"ל, כי בסוף, כמו שאמרנו, את עומק הדברים הוא רוצה לנהוג מדברי חז"ל. כתוב במסכת קידושין, תניא, רבי שמעון בן רבי אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ, וארי סבל, ושועל חנווני. קייץ זה מוכר פירות, זה כאילו סוג של חקלאי כזה. אז אומר המהר"ל, לא, לא המהר"ל, רבי שמעון, ביטוי משונה כזה. אף פעם לא ראיתי צבי קייץ, צבי שהוא חקלאי, אף פעם לא ראיתי אריה סבל, שעובד כסבל, ואף פעם לא ראיתי שועל שעובד כחנווני. טוב, מה האמירה הזאת? טוב, בוא נראה. והם מתפרנסים שלא בצער. והם לא נבראו אלא לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קולי. ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער? ואני שנבראתי לשמש את קולי על אחת כמה וכמה. אלא שהריאותי את מעשיי וכיפחתי את פרנסתי. שנאמר, עוונותיכם יתו אלה וכו'. עד כאן. בואו נתבונן במדרש הזה, נשמע במבט הראשון משונה כזה, תלונות כאלה שיש לו על, על בעלי החיים, אבל אתם תראו שהמדרש הזה הוא מאוד מאוד עמוק. מדרש, הייתי אומר, מטלטל אפילו. אומר הרבי שמעון, בעלי החיים הם לא עובדים לפרנסתם. הם לא סבלים, הם לא חנוונים. במילים אחרות, הם מתפרנסים שלא בצער. והם נבראו לשם שאני. זאת אומרת, הם אמורים להיות מתחתיי, נכון? הבעלי החיים האלה. הם אמורים לשם שאני, אני נזר הבריאה, אני נבראתי לשמש את קוני, אני במדרגה גבוהה, הם במדרגה נמוכה. אבל אני מתפרנס בצער. והם מתפרנסים שלא בצער. משהו פה לא הגיוני. רבי שמעון בא קצת לפוצץ לנו את בלון הגאווה של האדם המסתכל בעלי החיים מלמעלה. הוא אומר, בוא נבחן את הדברים. האם באמת האדם הוא יצור כזה מיוחד בבריאה? האם שפר עליו גורלו להיות נזר הבריאה? מה צריך האדם בשביל להתקיים? להתקיים הכוונה שיהיה לו בית לגור בו, בגד ללבוש, לחם לאכול, לפי תנאיו המיוחדים, כן, שהוא צריך עוד דבר במדרגה האדמית שלו. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להיות, כמעט הייתי אומר, עבד, בשביל להגיע לתנאי המחיה הבסיסיים שלו. לוקחים את הילדון הצעיר, שבטוח שהוא החיים הטובים, נותן לו עד גיל 5 לחיות באשליה, ומגיל 6 מכניסים אותו למוסד מפחיד כזה, ויחד עם עוד מאות ילדים קטנים, מושיבים אותו שעות ליד הכיסא הקטן הזה, ואומרים לו, זהו, מהבוקר עד הצהריים, אתה פה. למה? מה קרה? תן לי חיוב. לא, חייב. אתה חייב. למה? זה טיעונים טובים. למה? תפקידה א', אתה צריך לעלות לכיתה ב'. למה שאני אעלה לכיתה ב'? כי בסוף ב' קורה דבר מאוד חשוב. אתה עולה לג'. אז אתה חייב בב' להשקיע. למה? כדי לעלות לג'. ומה קורה בג'? הפתעה. 18 שנה. 12 שנה. 12 שנות לימוד. שהוא יקרא את עצמו לדעת ואת מיטב שנותיו. ומי שחשב ששם הוא יסתיים, זה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה. לאחר מכן, תואר ראשון ותואר שני. כולי ואולי תצליחי להתברג לאיזו עבודה כזאת עם כמה גרושים. כל זה בשביל מה? בשביל מה? אוכל, מחיה, קורת גג. בלי זה אתה ברחוב, חביבי. כלום. קיום, קיום. אתה צריך להיות עבד הקיום של עצמך. בעלי החיים, בוא נשווה את האדם למר היפופוטם. מר היפופוטם קם לו ב-11 לפני הצהריים, מתמתח, יוצא מהביצה הקרירה, עושה איזה סיבוב, אוכל בדרך כמה שיחים, וחוזר לכמה שעות לישון, עד הסיבוב הבא. וככה הוא מתפרנס, ככה הוא חי. ולא חסר לו שום דבר. אתם יודעות כמה אנשים היו חולמים לחיות כמו האדון היפופוטם? מה? כן, נכון. אבל כמו שאמרנו, ילד עד גיל 5 חי כמו היפופוטם. אחר כך נגמרת לו אשליה שהחיים הם כאלה יפים. אומר רבי שמעון בן אלעזר, סליחה? אתה אנחנו נסיים ברבע לה? כן? כן. אומר רבי שמעון בן אלעזר, סליחה? מי פה מעל מי? ההיפופוטם הזה צוחק עלינו. צוחק עלינו בפנים. אתם משחקים אותה אנשים חשובים, עניבות, לפטופ, מי צריך את כל השטויות האלה? כל זה אתם עושים בשביל להתקיים. כל זה אתם עושים בשביל להתפרנס. צחקתם את הסבתא שלי. מה אתם יכולים כל זה? כדי שבגיל 70 תוכלו לשבת ולא לעשות כלום, נכון? אני עושה זה כבר עכשיו, מגיל 0. אז מי מעל מי? בסדר? זה נקרא מדרש ציני. כן? בא לדקור לנו את, את הנקודה, כן? איפה קומת האדם האינטליגנטית, המתקדמת, בסוף, תראו כמה אתם משתעבדים לקומת הקיומיות שלכם. מה שבעלי החיים מתפרנסים שלא בצער. קודם כל נכון. מה המסקנה של רבי שמעון? למה זה ככה? מה רבי שמעון אומר? אלא שהראותי את פעשיי וקיפחתי את פרנסתי. וזה אומר, זה ככה בגלל פנצ'ר. זה ככה בגלל פנצ'ר, פנצ'ר. תקלה. זה לא אמור להיות ככה. וזה בעזרת השם גם לא יהיה ככה. מה היה הפנצ'ר? שגרם לנו לכל הסרט הזה? זה היה תפך תאכל לחם, זה לא היה חלק מהתנאים הראשונים. בסדר? זאת אומרת, הולך להיות לנו פה אחלה מהפכה בתפיסה. אם אתה, אדון אדם, חושב שעיקר קומת האדם שבך זה העיסוק המורחב שלך בקיומיות, זה לא עיקר קומת האדם שבך, זה לא היתרון שבך, זה החיסרון שבך, אדוני. כי בעלי החיים יכולים בשעתיים ביום לגמור את העסק הזה של קיומיות. לגמור את העסק. ואתה משועבד אליה יומם ולילה. והסיבה שאתה משועבד אליה יומם ולילה, זה בגלל שאם אתה תגמור את הקיומיות שלך תוך שעתיים, יהיה פה צרות צרורות. למה האדם קיבל את, 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 את כללת זיית הפך תאכל לחם אחרי חטא אדם הראשון? כי התברר שהאדם עם האנרגיות שלו, האדירות, מסוגל לעשות דברים מאוד מאוד מזיקים. מזיקים. ואם את כל האנרגיות שלו הוא יטעל לאן שהוא רוצה, ולא יהיה לו שום צורך בעבודה, בפרנסה, אז יש חשש גדול שהוא יטעל את האנרגיות שלו למקומות לא בריאים, בטלה ושיעמום מביאים לידי חטא כידוע, ולא לידי פריחה והוצאה לפועל של כוחות הטובים. זאת אומרת, זיית הפך תאכל לחם זה סוג של מנגנון הגנה זמני על קומת האדם שלא תצא משעמומה לדעת ותעשה דברים מזיקים. אבל קומת האדם לא יוצאת אל הפועל על ידי קומת הקיום של האדם. קומת הקיום של האדם היא בשביל להוציא לפועל את קומת הקיום שבו, שהיא משותפת לבעלי החיים. ובהכרח נמצאנו למדים דבר עצום, שרק על גבי קומת הקיום של האדם מתחיל הבירור מהו האדם. מהו האדם? זה לא העיסוק הנרחב בקיומיות של החיים, הוא חשוב מאוד, הוא גם כנראה שומר עלינו כרגע, אבל זה הייעוד של האדם. אל תהפכו את הקביים להיות הייעוד, זה קביים זמניות. אבל הייעוד של האדם הוא להוציא לפה את קומת האדם שבו, את הטוב האלוקי שבו. ויותר מזה, ובזה נסיים. ככל שהאדם ידע את קומת האדם שבו, וידע להוציא אותה לפועל, וידע שזה המהות שלו, וירצה להוציא אותה לפועל, כללת זיית הפך תאכל לחם, תלך ותרד, תלך ותחזיר לנו חזרה את האנרגיה האבודה של חיינו. מבינות המשפט האחרון? הרי אמרנו שזיית הפך תאכל לחם, ואתה תתעסק בקיומיות, בנורמליות של ללכת לעבודה, של פרנסה, כי אם אתה לא תתעסק עם זה, ויהיה לך המון המון זמן, אתה תעשה שטויות. אתה תעשה עם הזמן הזה, עם האנרגיה הזאת, דברים שליליים. אבל, כשאנחנו נתקן את קומת האדם שבנו, ונרצה לעשות דברים חיוביים, דברים אדמיים, נרצה להוציא לפועל את הטוב האלוקי שבנו, זה מה שיבער בנו, אז לאט לאט כללה, זה עד הפך תאכל לחם, תרד מאיתנו, ותשחרר לנו חזרה יותר ויותר זמן ואמון, שאנחנו מסוגלים להיות אדם. להיות אדם. עיקר על להיות אדם זה להוציא לפועל את הטוב האלוקי שבנו. וכשזה מה שאנחנו נביא ונרצה לחיות בשביל זה, לא בשביל שיהיה לנו יותר לחם מהשני או וילה יותר, אלא בשביל להיות אדם שמוציא לפועל את הטוב שבו, ולזה הוא חי, וזה מה שמשמח אותו, וזה הבערה הפנימית שבו, ממילא לאט לאט אנחנו נוכל לקבל חזרה את הזמן ואת האנרגיות. זיית הפך תאכל לחם כבר לא תעסיק את חיינו כל כך הרבה, בצורה כל כך אינטנסיבית, כי אנחנו נוכל לחזור ולחיות כבני אדם, ככאלה שמרכז חייהם הוא לא בקיומיות, שהיא חשובה מאוד, אבל היא ממה שמעל הקיומיות. ולהוציא לפועל את הטוב האלוקי שבנו. כפי שאומר פה מהר"ל בסוף הדברים, מה שמוציא לפועל את הטוב האלוקי שבנו זה התורה והמצוות. אז אנחנו נגיע בפעם הבאה, נחדד את זה יותר. כן. שיעבוד יתר לקומת הקיום, זה כאילו פספוס, זה כאילו שכחה כזה. אני יכול כל היום וכל הלילה לעסוק בקומת הקיום, כן? בבגד ללבוש, איך אני יכול לשכלל את זה עוד ועוד ועוד. אומר לך המהר"ל דרך המדרש הזה, חביבי, אתה מפספס. אתה נדבק לקומה שהיא רק, שאצלך, כמו שאמרנו, היא פרימיטיבית מהקומה האמיתית שלך. מה? מזיעת הפרך תאכל לחם, זה אותה כללה שבה נשאבנו לקיומיות, לעסוק בה בצורה יתרה. ובעזרת השם לעתיד לבוא, האדם יוכל לחזור חזרה ולעסוק בקיומיות בצורה הרבה יותר קטנה ומצומצמת, כי הוא יוכל לחזור לעסוק בקומת האדם שהוא בצורה הרבה יותר מוצלחת.
זה תיקון החטא.
מה?
זה תיקון החטא.
כן, כן. בסדר?